אנחנו ראינו בתפילת המנחה, קודם כל זה שבוע טוב, אנחנו מוציא שבת קודש, פרשת שמות. שמות, מדברים הרבה על שמות, כל יהודי זוכה מספר פעמים בחייו לתת שמות לבנים, בנות. ובשמות כבר אמרו חז"ל בתלמוד, שההורים נותנים שמות לילדים, אבל בעצם נבואה נזרקת מפיהם. מה ברור שנבואה נזרקת מפיהם? אלא כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, לפני שהיא יורדת לעולם, אומר לה, תהי צדיק ואל תהי רשע. הקדוש ברוך הוא נותן לכל נשמה ונשמה שבאה ומתגלגלת בגוף, נותן בה את הכלים ואת היכולות, אכן לעמוד במטלה לא פשוטה הזו. כי העולם הזה עולם עשייה. בעולם עשייה יש סיגים. יש קליפות, יש תאוות מצד הנפש הבהמית שלנו. הנפש הבהמית אומרת לאדם, תאכל, תשתה, תיסע, תלך, תעשה פעולה כזו, פעולה אחרת, כי זה לצורך הגוף. אדם צריך להתפרנס. אדם, בנפש הבהמית שלו, אינו שונה בכלום משאר הבהמות והחיות שיש בעולם. שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא. נגיד יותר מזה. הוא אפילו אינו שונה מן הצומח. זו דרגה פחותה מן הבהמה ומן החי. כי גם הצומח, יש לו דברים שהוא צריך. וגם לצומח יש נפש בהמית. שאל תתבלבלו, שתדעו. האדם הוא בחיר הבריאה, אבל גם לצומח יש את צד הנפש. כי צד הנפש אומרת לצומח, צמח, גדל. צד הנפש אומר לצומח, תצמח ותפיץ את הזרע שלך, כי יש עניין שהעולם ממשיך להתקיים. זה גם בצד הצומח, מה שלא חשבנו, שגם הצומח יש לו נפש, חלק הנמוך ביותר של הקיום. למעשה, אם אנחנו נדבר על הנפש, אנחנו נראה שלמעשה הנפש הוא החלק הפועל, החלק שמפעיל את הגוף, ולא משנה מהו, אם זה גוף של חי, אם זה גוף של בהמה, אם זה גוף של, של צומח, ועל אחת כמה וכמה של חי מדבר. כלומר, שלנו, אנחנו מדברים. אנחנו רואים שיש מדרגה אחת שצריכים לבחון אותה. זה מדרגת הדומה. מדרגת הדומה, לכאורה, אין פה שום דבר. אין לו לא נפש שתגיד לו גדל. הוא גם לא צריך לייצר משהו כדמותו. אבן נשארת אבן. לא מצינו שאבן מייצרת אבן נוספת. אז לכאורה, גם שם, או שם, אין שום דבר. אין בחינות של חיות. מכל סוג של... אלא, שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אנחנו מבינים, בפשט, שכל אדם יש לו שם. אנחנו יודעים שאדם מקבל משמעות לפי השם שלו. בזמנו פעם הזכרנו, לפני הרבה זמן, אחד השיחות של אחד מגדולי חכמי המוסר, הרב שמואלביץ', שהיה ראש ישיבת מיר, הוא דיבר על משמעות השם. דיברנו על זה בעבר. רק נזכיר. הוא אומר, מה הבעיה היה למלאך שיעקב נאבק איתו, ואב הקיש עמו עד עלות השחר. כשהסתיים המאבק בכישלונו, אבל הגיע זמנו לומר שירה, כך אומרים חז"ל. אמר לי יעקב, שלחני נא כי עלה השחר. אמר לו יעקב, אגיד אני, מה שמך? תגיד לי, איך קוראים לך במילים קצרות? שנכיר אותך. שנדע אם יש לנו עסק. שנכיר את האויב, כן? דע את האויב, ואז נדע איך להתמודד איתך. אמר לו, למה זה תשאל לשמי? זהו. יש פסוק מאוד דומה, כמעט אותם מילים. בדיוק אותם מילים, חוץ מתשובה שלכאורה השם נרמז שם.
בגדעון.
לא אצל גדעון, אצל מנוח.
כן.
ששם אביו של שמשון, הפעם השנייה שואל את המלאך, אגיד עלי נשמך. כדי שנוכל לכבד ולהכיר, נגיד, הרב פלוני עשה לנו ניסים, עשה לנו סגולה, נתן לנו קמיע. אמר לו, למה זה תשאל לשמי? והוא פלי. מעניין. מדוע שם, אצל שמשון, המלאך אומר להם את השם? וכאן, במאבק של יעקב, עם שרו של עשיו, הוא לא אומר לו את השם.
ברור.
למה זה ברור?
בפשט הוא לא אומר. אמר, אתה אמר שם. זה היה את האויב שלך. למה?
כן.
שם לא היה התמודדות.
אבל בכל זאת. זה נכון, בפשט. אנחנו רוצים קצת לחשוב יותר לעומק. מה הרעיון? אלא, מסביר, הרב שמואלביץ', בזכרות המוסר שלו, דבר גדול, עצום ונורא. נורא עוד. דבר ללא שם אין לו משמעות. הוא כלום. הוא פשוט שום דבר. דבר שיש לו שם הוא משמעות. ברגע שאני מגדיר שם, הגדרתי משמעות. הוא כבר יש. כאשר אין לי שם, הוא אין. זה לא, מה? הוא שום דבר. אין לו הגדרה. אומר לו המלאך, שרו של עשיו ליעקב, אתה רוצה לדעת את האויב? למה זה תשאל לשמי? אין לי שם. זאת אומרת, אני יכול לבוא אל האדם באין ספור פרצופים, באין ספור שמות, כדי להילחם בו. אז זה לא מועיל שנגיד לך את השם. עכשיו השם שלי יהיה א', ואצל פלוני הוא יהיה ב', ואצלך שוב פעם הוא יהיה ג'. כלומר, זה הכל תלוי באיזה מצב אתה נמצא. ושם הביא הרב שמואלביץ בשם אביו, זכר צדיקים לברכה, דבר אחר. הוא אומר, אתה יודע למה אני לא אומר לך מדוע אין לי שם? כי אם אני לא מוגדר, אתה בקלות יכול לטפל בי. אם אני אהיה מוגדר, יהיה לך קשה יותר. כלומר, מכאן, אנחנו צריכים רגע לחזור למה ששאל. אם כך, לכאורה, גם בדומם צריך להיות נפש. כי כל דבר שיש בבריאה, יש לה תכלית. תכלית משמעותה פעולה. תכלית משמעותה חלק מכל המכלול שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. אז אם ככה, מחייב אותנו לומר שגם בדומם יש חלק של הנפש. אלא ששם הנפש היא ברמה כל כך כל כך נמוכה, שזה נפש שבנפש שבנפש שבנפש, כל כך כל כך נמוכה, ששם לצערנו הרב, כמו שכתוב בספרים הקדושים, יש אנשים שמתגלגלים בדומם, בגלל מעשה כזה או אחר, שלא הספיקו לעשות עליו תשובה. אז ממילא, אם שם נמצאת נשמה, שבאה בגלגול, על מנת להתקן ולעלות למדרגה הבאה שזה צומח, חייב שיש שם איזשהו חיות, כי אחרת שום דבר לא יוכל להתקיים שם. כלומר, מכאן, שבכל היסודות כולם, בדצחם, דומם, צומח, חי ומדבר, יש נפש. ולכן, צריך לזכור את זה. איך אנחנו יכולים לזכור את זה? הרבה פעמים, אנחנו הולכים ברחוב, ובועטים שבכוונה או שלא בכוונה, מה שנקרא סימן הנדרס. מסכת בבא מציע. האם דבר שהלך לאיבוד ויש בו סימן, אבל הוא נדרס. דוגמה, הגמרא מביאה שם כריכות ברשות הרבים, והאדם שזה שלו עשה בזה סימן. קשר קשר מיוחד, חוט מיוחד, צבע אחר. זה סימן. ושם יש מחלוקת רבא ורבא. למה? אחד אומר, מר סבר, לא אבי סימן, זה לא נחשב. ומר סבר זה כן נחשב. זאת אומרת, שאם אדם מצא את זה, נפקא מינה, האם הוא צריך להכריז או לא להכריז? האם זה הדין של אבדה מדאורייתא, שצריך ולקחתו לתוך ביתך, והיה עמך, עד שתחזיר אותו, להכריחה, או לא? זה מחלוקת. וצריך לנסות להבין את היסוד של המחלוקת בין רבא לרבא. אם זה אבי סימן או לא אבי סימן. התחדש לי השבת, נראה לומר שהיסוד של המחלוקת שלהם זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. כשאדם מאבד אבדה, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שדיין צריך כשהוא עומד לדין לדעת שחרב מונחת לו בין ירחותיו. הוא מועמד למוות. ולמה? כי כתוב לגבי המשפט, כי המשפט אלוקים הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא שכינה נמצאת בבית המשפט. ואם חס ושלום דיין טועה, חייבים לבצע את הדין, כי מה שבדין גוזרים למטה, גוזרים גם למעלה. וממילא ממון שהיה של א', עבר לבית, בטעות. ולכאורה, בית הדין מטריח את הקדוש ברוך הוא להחזיר את הממון שהלך בטעות לבעל הממון, שא' ימצא את ממונו מחדש שלו, את השווי שלו. על מנת שימצא השווי שלו, אז בית שקיבל עכשיו ממון שלו שלו, מה צריך לקרוא לו?
לאבד.
או את אותה מתנה שהוא קיבל מבית דין בטעות, או משהו אחר שהוא שווה לו. ומי צריך למצוא אותה? א'. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תיזהרו, כי אתם מטריחים עליי סתם. זה היה של א', וצריך להישאר אצל א'. עכשיו, יסוד המחלוקת ביניהם, זה קשור בגלגולי נשמות. כלומר, לפי שיטה של מר סבר, שזה לא אבי סימן. למה? משום שאם זה סימן שעשוי להידרס, זאת אומרת, שלמעשה בעצם זה, שהוא הלך לאיבוד, והאדון מצטער עליו, שהוא איבד את ממונו, זה תיקונו. אז הוא סיים כבר. אז הוא יצא מהדומם הזה, והלך לו. אז כל מי שמצא זה שלו. כי כבר לא שייך פה תיקון. אבל מר סבר, שסימן עשוי להידרס, הרי סימן, מר סבר שלא. כי כל הנשמות, וניצוצות של הנשמות, קשורות, לנשמה שאמורה לתקן אותה. ואם זה היה אצל א', אז התיקון הוא על ידי א' ולא על ידי ב'. ולכן, גם למרות שזה עשוי להידרס, כל זמן שיש סימן, אז הוא צריך לחזור לבעלים. וזה יסוד המחלוקת של שניהם. זאת אומרת שגם בדומם יש נפש. והנפש הזאת צריכה להתקן. אז לכן, מכאן למדנו שיש נפש בכל דבר ודבר. בעולמות, העשייה שלנו, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, דברים מתוקים מדבש. אז אני אסביר בקצרה. יש מחלוקת לגבי...
מסכת שבת.
לא. יש מחלוקת במסכת בבא מציע לגבי אבדה. שבוע טוב, שבוע טוב.
בכריכות של דגים, נכון?
כן, מחרודות של דגים וכדומה. הגמרא שמה... בסדר גמור. בלי נדר, אז אני אשתדל השבוע. בעזרת השם. הגמרא שמה אומרת יש מחלוקת, מיד במשנה, בדף חף א', אני חושב. המשנה חולקת. בין תנא קמא שם זה רבי מאיר ורבי יהודה. שם התנאים. מה יהיה הדין לגבי אבדות מסוימות? האם אדם חייב להכריז עליהם או לא להכריז עליהם? אחת מהדוגמאות שהגמרא מביאה שם, מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, זה כריכות ברשות הרבים. כריכות ברשות הרבים למעשה זה קבוצה של שיבולים. היא לא גדולה, שקשורה. והיא ברשות הרבים, מישהו מצא אותה שם. אז לפי תנא קמא, לפי רבי מאיר, אדם שמוצא את הכריכות הללו זה שלו, למרות שיש סימן. יש קשר, נגיד חוט אדום. זה שלו. למה? משום שלפי תנא קמא, סברתו לומר, שהיות, וזה סימן שעשוי להידרס, כי אנשים בועטים בזה, וזה דוחף אותה לשם, זה דוחף את זה לשם, בסופו של דבר הקשר התפזר, הכריכות התפזרו. וזהו גמרנו, אז האדם שפתאום גילה להפתעתו שאין לו את זה, הוא אומר, הוא מתייאש. ואז יש כבר ייאוש, ומי שמוצא את זה, מרים את זה, כבר יש שינוי רשות, אז זה שלו. כן, יש גם ייאוש בעלים לפני, וגם שינוי רשות, זה שלו. רבי יהודה אומר, לא. רבי יהודה אומר, מה פתאום? כל זמן שיש סימן, צריך להכריז. וזה לא, מה, לא חשוב לי כרגע, כן, אם זה ייפתח או לא. יש סימן, צריך להכריז. ברור שזה יתפזר ומוצא שיבולים פורדות, זה אין סימן. זה כל מה שיש סימן. כלומר, לפי רבי יהודה, כל זמן שיש סימן, צריך להכריז. לפי תנא קמא ורבי מאיר שם, לא. למרות שיש סימן, לא צריך להכריז. ויש מחלוקת בגמרא. עכשיו, יסוד המחלוקת ביניהם, אמרתי, זה בעניין של גלגולי נשמות. לפי תנא קמא, אומר כך, ברגע שאדם איבד את ממונו, נגרם לו צער. אז זהו, זה תיקון הנשמה, נגמר. ולכן מי שמוצא את זה, זה שלא. כי האדם מתייאש. למה מתייאש? אומר, די, גמרנו, זה כבר די, סיימתי עם זה. זה לא שלי כבר, מי שלך מישהו, ייקח את זה כבר, התייאש, גמר. הנשמה למעשה כבר עלתה במדרגה, כי זה היה התיקון שלה. כי תלך לאיבוד, והוא יגרום לו לצער. כי מה זה תיקון נשמות? תיקון נשמות זה בגלל פעולה שאני עושה, אותה נשמה נחלצת ממקומה ועולה המדרגה. דוגמה, אם אדם היה חייב ממון לחברו, בבית דין של מעלה, ומביאים את שניהם לכאן, ואחד עכשיו משלם לשני. כלומר, יש פה צד שמפסיד וצד שמרוויח, או במילים אחרות סוגרים מעגל. אז לפי רבי מאיר, הנשמה הזו ברגע שהיא הלכה לאיבוד, גמרנו, כי התפקיד שלה לגרום צער למעבד. הוא היה חייב לו, צער. אז הוא צייר אותו,
וזהו. הוא שמע של הכריכה הזאת.
כן, שהייתה מגולגלת בכריכה הזאת. ואז זה הלך, אז לכן כל מי שרוצה זה שלא. אבל לפי רבי יהודה אומר לא. כי התיקון לנשמה יכול לעשות אך ורק על ידי האדם עצמו. ולא על ידי משהו אחר. לא על ידי היסח הדעת, לא על ידי עיבוד. לא, אלא האדם צריך לכוון לתקן את הנשמה הזאת. זאת אומרת שכל מה שיש סימן, הנשמה שמגולגלת שם צריכה לחזור לבעליה. וזה יסוד המחלוקת. בסדר, שם מובן יותר. טוב, אחר כך. אנחנו נראה את דברי הזוהר. השיעור שלנו היום יהיה, נקדיש אותו לרפואת אבי מורי, צבי משה בן מלכה אסתר, שבעזרת השם ביום שני, הניתוח יעבור בשלום, ייכנס לשלום, ויצא לשלום, ויבריא, ויחלים. הקדוש ברוך הוא ישלח מלאכיו הקדושים, לרפותו ולסייע לו כל המשפחה שלו מסביב. בעזרת השם יזכה לשבת שוב וללמוד תורה כמו שהוא אוהב לעשות, בכלל כל חולי עמו ישראל. השיעור גם יהיה לעילוי נשמה של דוד שלי, שהיום יום היורצייט שלו, אברהם דוב בן הרב נפתולי חיים, שהיום יום הפטירה שלו. אז השיעור גם לנו נשמתו. אנחנו במ"א. פה אנחנו נכנסים קצת יותר להבין את שיטת רבנו מקומרנה בכל הלימוד של סתרי תורה. אומר רבנו צבי אליעזר, בכל הלומד כתבי מרן הארי ועימו דברי הזוהר הקדוש, והוא על ידי פירושים על הזוהר שמיוסדים דווקא ודווקא. זה הדגשה. על ידי הקדמת הארי, איש הזה שלומד כך, יתאום בעצמו טעם מתוק. עד שידע שלא נמצא בעולם חוכמה עמוקה כחוכמת עמקי סתרי תורה. שעל זה בוודאי אמר דוד המלך, תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, מצוות השם ברא מאירת עיניים, יראת השם תאורה עומדת לעד, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. כלומר, כל הפסוקים הללו מדברים על טעמה של התורה למעשה הנשמה שתואמת כאשר לומדים את סתרי התורה על פי הקדמות של הארי. רוצה לומר, אם בר ישראל לומד סתרי תורה, אז יודע בבירור שתורת השם תמימה. כי כל זמן שלא לומדים סתרי תורה, יש הרבה שאלות לא ברורות, הרבה דברים לא ברורים ולא ידועים, שהאדם לא מבין את המשמעות של תמימה. תמימה זה שלמה, זה שלמות. ללא שום חסרון כלל. ורק על ידי לימוד בסתרי תורה, אדם מגיע להבנה שתורת השם תמימה. לכן, כלומר שלא נפתחה עוד, כי תורת אמת היא אין סוף. כלומר, גם כשהוא לומד את התורה הפנימית, ברוך הבא, גם אז הוא צריך לדעת שמה שהוא לומד, עדיין התורה הזו לא נפתחה. כלומר, גם מה שהוא לומד, זה, אני קורא לזה שיריים. למה? כי התורה היא אין סוף. ולכן, תורה זו באמת משיבת נפש בתשובה שלמה. מי שלומד את סתרי התורה, עלול לחלות במחלה קשה. ואני פה רוצה להזהיר. יש כאלה שנכנסים לתורת הנסתר באמת באמונה שלמה ובתמימות גדול. ועושים את זה מאהבת השם. ומרצון להידבק בקדוש ברוך הוא כמו שלמדנו. שיהיו מאלה שנקרא עליהם יודעי מריון. אלה שיודעים את הקדוש ברוך הוא. אבל יש מבחן גדול מאוד. מבחן של אש. כי כל דברי נאום השם. וצריך להיזהר מאוד. כי מי שתואם דם אמיתי בסתרי התורה, ליבו ומוחו נדלקים באש שלהבת ששורף ומחלה כל קליפה. אבל כאן החוכמה הגדולה מאוד היא לדעת, אחרי שעלית בתפילה והצלחת להידבק בקדוש ברוך הוא, ואתה כול כולך מלא התלהבות או בעשיית מצווה שסיימת, מיד לדעת שעוד לא פתחת כלום. אתה לא יודע שום דבר. זה רק פתיחה קטנה, מה שבאמת התורה הזו. כי אוי ואבוי, זה עלול להביא את האדם לדבר נורא והיום. תחושה שהוא גדול, שחוכמתו עמוקה, והוא מגיע לבית הכנסת או למקום שיש שאר ישראל, בניו של מקום, מסתכל עליהם מלמעלה למטה. ברגע שהאדם לרגע ירגיש כך, מיד נופל במדרגתו. מיד. אז ינסו אותו פעם. עדיין לא ייקחו לו את מה שיש לו. פעמיים. אבל אחרי כמספר פעמים כאלה שהוא לא יצליח להתגבר ויחזיק במידת הגאווה בלימוד סתרי התורה, תתהפך הגדרה על שוליה. וזהו. והוא יוכל להמשיך ולשבת, וכל תורתו תהיה תורת שקר. כל מה שהוא ילמד יהיה מצד הקליפות. לכן פה אומר צבי מלך, דבר חשוב, שידע כל הזמן שזה רק, מה זה? תקראו איתנו ביחד. כלומר שלא נפתחה עוד, כי תורת אמת היא אין סוף. את המשפט הזה כדאי שתכתבו על פתק. ובזמן שאתם מתרגלים ללמוד את סתרי התורה, לשים את הפתק על הספר. וכל הזמן להסתכל. למעלה. לעשות סימניה כזאת. אתם רואים כזה סימניה. לשים בדף שלומדים. שכל הזמן, גם אם אתה באמת, יש לך טעם מתוק מדבש, כי זה באמת מתוק מדבש, ואתה לומד באמת מתוך אמת, אמיתית, תאורה. להיזהר. כי פה היצר גובר מאוד מאוד, הוא מנסה את האדם. זה כמו שאמרנו, משל מהבעל שם טוב. שהאדם בא לחנות, ועוד לא יודע בדיוק מה הוא רוצה לקנות, ואת זה פה ראינו בפנים, אתה מוכן אותנו לטעום מכל מה שהוא רוצה. תטעם מזה, תטעם מזה, וזה בחינם. אבל אחר כך שאומר לו, טוב, תן לי מזה שתי קילו, אבל אתה תשלם. לכן, צריך להסתכל כל הזמן, לזכור, כי מה שאנחנו מבינים, זה אפילו רק קצה, אפס קצהו, של עומק סתרי התורה. ולכן, גם אם אנחנו נהיה בציבור, אנחנו נרגיש כמה שאנחנו לא שונים מאף אחד אחר. להפך. חלה עלינו חובה. כי אנחנו מאלה שנקראים כבר כאלה שיודעים את מריון. ובוודאי שאינו דומה מי שנמצא שר בבית המלך שילך עם בגדים קרועים. אחד שנמצא בשדה ובכלל לא היה אצל המלך אף פעם. אז הוא הולך קרוע, טוב. אבל אחד שנכנס אל המלך מתי שהוא חפץ, לא יכול ללכת עם בגדים לא מתאימים. כי אולי עכשיו יקרא אל המלך. ואין לבוא לפני שער המלך בלבושק. כל שכן אל המלך. כשאנחנו לומדים סתרי תורה, אנחנו נכנסים לפני ולפנים. נכנסים אל המלך. לכן צריך לזכור, כי זה מסוכן מאוד. וההבדל בין לעלות לבין ליפול, הוא דק מסערה. דק מסערה. וסביבו נסערה מאוד. כך כתוב. סערה. מסביב לקדוש ברוך הוא ההבדל בין ליפול לבין לעלות הוא סערה.
כל החיים.
סביבו נסערה מאוד. כל שכן מי שדבק בתורת האמת צריך להיזהר לא להתגאות. בכלום. ממש בכלום. בידיעות שלו. וראינו. וראינו לצערנו הרב אנשים שידם איזה רב היה להם. והיו בקיאים בתורת הסוד ונפלו לקליפות עמוק, עמוק, עמוק. ובקרה הטוב חסו עליהם משמיים. ולמען שמו התברך, לקדוש ברוך הוא הפיל בהם חולי הנפש. ואז הם אומרים שטויות, אף אחד לא יודע טוב. אז הוא מדבר דברים נוראים, מבהילים. ואתה יודע ששורשם במקור האמת, אבל אף אחד לא מתייחס. כי אומרים זה אדם, שם יעזור, עושים לו משבר אחלה חולה. אבל אחרים, כפו לגמרי. הפכו להיות בני שהרמב״ם אומר עליהם שאין להם חלק לעולם הבא. מסתרי תורה לשם זה הבדל גדול מאוד, זה שני צדדים. לכן אני חוזר ומזהיר. אנחנו לומדים ברוך השם בחבורה קדושה. אבל לזכור כל הזמן. אנחנו קטנים, קטני קטנים. וכל יהודי פשוט, בשוק גדול, גדול מאיתם. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא, עם אותו יהודי פשוט בשוק, לא מדגדק. לא מדגדק איתו. כי הוא אומר, תשמע, הבחור עובד כל היום, קם בבוקר לבית כנסת, עושה את המצוות המוטלות עליו, בין מיכאל למיירי, אם יש לו זמן, הוא מצליח לחלט את עצמו מהעבודה, הוא בא לשיעור. חגר יש לו מה שנקרא ברכה אחרונה, על המחיה, על הכלכלה, על תנועת השדה, יש לו בית, ילדים, משפחה, והוא הולך לשאול. בסדר, יהודי פשוט. אז הקדוש ברוך הוא לא מדגדק איתו. על מה ידגדק? אז יש הוא עכשיו יודע איזה דגדוק של מצווה והוא לא עושה, הוא לא יודע בכלל. אבל מי שיודע, אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אתה יודע שדבר פלוני אסור, איך אתה עושה אותו? כלומר, איתנו הקדוש ברוך הוא מדגדק יותר. אז זה לא שאנחנו יכולים להתגאות, אלא להפך. אמר לי פעם האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם, יודע אתה, מקנא אני באנשים הפשוטים. היינו לפעמים הולכים ברחוב, לבית הכנסת, או לא כומר, היית מסתכל עליו, לא היית חושב שהוא סולם מוצב ארט. יהודי פשוט. הולך ברחוב. והוא היה מסתכל על אנשים ברחוב. הוא אומר לי, אני מקנה בהם. אמרתי לו, מה אתה מקנה בהם? תלמד אותי. אז הוא אומר, אתה יודע, עליהם יכולה לשרות שכינה יותר מאשר מהר מאשר עליי. אמרתי, איך יכול להיות? איך יכול להיות? אז הוא אמר כך. היהודי שם, נגיד, יבוא עני, יושיט יד. הוא יוציא מיד, תלו כסף, שרתה עליו שכינה. מיד. אני צריך להוציא את הכסף. עכשיו, אני יודע שצריך לכוון ביד ימין, חמש אצבעות, ביד שלי זה כנגד שמות הוויה כאלה וכאלה, ביד של העני זה שמות כאלה וכאלה, ולחבר זכר ונקבה, ולחבר עולם עשייה עם עולם יצירה, עולם יצירה, עולם... כל זה באותו זמן שאני נותן לו את ההצדקה. כדי לעשות מצוות הצדקה בשלמות. לא עשיתי אותה בשלמות. היא כתרוג עליי. איך זה? אחרי אתה יודע. אז לי ייקח יותר זמן שיהיה לי השראת שכינה. אז אני מקנה בו. יודעים, 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 כך, וזהו, הוא יכול לזכור להשראת שכינה. כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, כך חזר לומרים בתלמוד. ואנחנו מכניסים את עצמנו בבחירה, אשרנו, מטוב חלקנו, שבזה אנחנו רוצים, להיכנס לבית המדרש הזה שנקרא בית המדרש של הצדיקים. יש מדרגות בצדיקות, אבל אנחנו רוצים להיות שם. איך אומרים? אני בטוח שכל אחד ואחד מן היושבים כאן יהיה מוכן לשבת במטיב תא דרקיה, שם באיזה ישיבה, בפנים, לא בחוץ, אפילו בצלצל האחרון, אבל בפנים. ומדי פעם הוא יבין מה אומרים. אולי לא הכל, תלוי במדרגה. אבל שיבין לפעמים מה של השבת בחוץ. כן.
אמרו שהתורה היא מגדלת את המידות שאדם בא ללמוד איתם. אז אם אדם בא מתוך כוונה ורצון טוב, יש בו את הענווה בהתחלה, אז היא מגדלת לו את זה.
נכון.
אז אמור להיות ציצור בצד החזק, כי
נכון.
יש בו את האור התורה.
נכון. אשריך מה טוב חלקך, רבנו עזרא. רק אני רוצה להזכיר מה שאתה בטח זוכר.
את העניין של הניסוי אתה מדבר.
אתה בטח זוכר, אני אזכיר לך רק. בסדר? כל הגדול מחברו?
צור גדול ממנו.
צור גדול ממנו. כלומר, דווקא, התורה היא מגנה ומצלה. אבל, ככל שאתה גדול יותר, אני אצור יותר גדול. ולמה? רבנו חיים ויטל כותב בשאר הכוונות דבר שממנו אפשר ללמוד לעניין שלה. כותב רבנו חיים ויטל בשם מורה הגדול, שכל אחד ואחד שהתחיל לכוון בשמות הקודש, לבד יפסיק ויעיז להפסיק לכוון כל ימיו. ולמה? יש מלאכים בשמיים, מה? אני שמעתי. טוב, אני אסביר. כל... לא, זה בסדר.
לא,
זה בסדר, זה בסדר. אני שמעתי משהו אחר, לא משנה. אומר רבנו חיים ויטל, שאדם מתחיל לכוון בכוונות הארי. ממש בכל צירופי השמות וכדומה. ברגע שהוא קיבל על עצמו לכוון, אתם זוכרים שהזכרנו שיש מלאכים שהם מלאכי כרוז, הם מכריזים. בת פלוני לפלוני, 30 יום לפני שהאדם הולך לעולמו, מכריזים שפלוני עתיד להגיע. ואת זה דרך אגב נאמר בתלמוד, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הפורענות, זה על ה-30 יום האלה. מרגע שהכריזו עד שהוא אמור להסתלק מן העולם.
הוא יודע את זה?
אני שמע שלא יודע. לכן הגמרא אומרת, אל יתייאש מן הפורענות. אין, את המצב... נורא, לא להתייאש מן הסליחה מהרחמים, אין ייאוש מן הרחמים, זה ה-30 יום האלה. אז אתה יכול להפוך את הכל. גם אם יש פורענות, אל תתייאש. לכן, מי שרוצה להם ברחבה על העניין הזה, אני בפירוש כתבתי על המשנה, יש משנה שנאמר שלגבי שאדם אסור לו להתייאש מן הפורענות, תסתכלו שם, כן, באורך. קיבלתם, נכון? פירוש נועם אבות. על המשנה, מה שם, תסתכלו במשנה הזו פירוש ארוך. בכל מקרה, זה מלאכי כרוז. ברגע שיהודי מחליט לכוון בכוונות הארי ולייחד שמו יתברך, בכל דבר, אותם מלאכים שהם אמונים להודיע הודעות, שולחים ביפר בשמיים, לוקחים את הסאונד הכי טוב ומודיעים, פלוני בן פלוני, מקבל לעצמו ומתחיל לכוון בכוונות לייחד שמו יתברך. אנחנו יודעים מצערנו הרב שיש נשמות שלא זוכות אפילו להגיע לגיהנום. ואלה נשמות שהם מה שנקרא רצות בעולם, נשמות טוב, והן מסכנות. עכשיו, הן מחפשות מישהו שיעלה אותה מדרגה, כדי שיזכו להיכנס לגיהנום. אבל מתחיל התיקון, כי גיהנום זה תיקון. אז מה קורה? ברגע שיוצא קרות כזה, הם מיד באופן אוטומטי מזמינים כרטיסים למחלקה הראשונה, ורואים איפה הוא גר, מה הוא עושה, וכל פעם שיש עניין של מצווה, הם טסים אליו. למה? כי ברגע שהוא מברך והם שם, הוא מתקן אותם. הם מקבלים קדושה מהשמות, ואז הם עולים מדרגה. והוא מוכרז בשמיים, כעוד אחד, ואני קורא לזה ככה בלשון העם, הוא גרשניק של נשמות, הוא עושה טיפולי 5,000, 10,000, הוא קיבל רישיון, רישיון עסק. עכשיו, אם חז ושלום, הוא מפסיק, סתם, לא, אדם לא עלינו, הוא לא יכול, או יש לו רגידת מוחין גדולה, הוא לא מסוגל, טוב, לא באים אליו בטענה, אבל אתה שהוא יכול. ואז, הוא יכול ולא עושה, אותם הנשמות הן הראשונות שפוגעות בו, נפרעים ממנו. כי הם אומרים, מה זה? מה זה הצלנות הזאת? אתה יכול.
אבל מה הוא חייב להם?
אין, אל תכניס את ראשך, אם נכנסת לפה, זהו. אתה לוקח עליך...
איזה כוונות זה?
כוונות הארי. כן, כל הייחודים, כן. הרשע, השארי, זה הכוונות האלה. לא תפחד, מי שמכוון כוונות הפשט זה בסדר, זה לא מדובר עליו. דובר...
מי שמכוון השם...
הצירופים.
השילום של אבא...
מי שמשלם, לא. מי שמשלם אבא ואדנות לא קשור לזה, כי זו הלכה פסוקה. זו הלכה של... כן, זו הלכה שחייבים. זה לא מדובר על זה. אבל כל מי שמכוון בכל צירופי השמות, בכל עניין ודבר, ומי שלמד קצת יודע... שלמילה ברוך יש כוונות, ולמילה אתה יש כוונות, ולמילה הוויה יש כוונות, ויש אלוקינו ומלך העולם, כל דבר ודבר יש לו כוונות משלו ושמות משלו, וימין ושמאל ואמצע ולמעלה ולמטה, וחיבורים בין המידות ובין הספירות, ושליש כזה ורבע כזה עם רבע כזה ושליש כזה, זה עבודה גדולה. אז כל זה, אלה נחשבים, אלה שמכוונים בשמות. אז יוצא עליהם קרות, ואני אומר לכם ש... אוי ואבוי לא להפסיק. הם עושים, הם לא מרחמים. כי תשמע, אתה באת ולוקח מפתחות, ואתה נוהג ברכב. אז אתה צריך לקחת איתך כל מי שאתה ברכב, אתה לא יכול להוציא מהרכב החוצה. אתה משתמש בשמות הקודש. שמות הקודש, הם שומרים על קיום העולם, הם תיקון הנשמות. זה מטרת כל הכוונות הללו, לתקן העולם במלכות שדיים. ואתה פתאום מפסיק, כלומר, אתה זרקת, אתה לא הולך, אז הם נפרעים ממנו. לכן אומר רבנו חיים ויטל, אם אתה מסופק, אל תתחיל. כי אתה תהיה בצרות. אבל, יש דרך אחת, שבה כן, מותר לכל אחד שרוצה לראות, האם יש בכוחו, אכן להיות מאלה שיש להם מפתחות. אז הוא תלמיד, הוא לומד, אבל הוא צריך כל הזמן להגיד שהוא בא ולומד כוונות הארי והרשש כדי ללמוד. ואם הוא בודק ומכוון בשמות בשעת התפילה או בשעת הברכה או בשעת עשיית מצווה, זה רק כדי לראות שלא שכח תלמודו. אז במקרים כאלה, יוצא קרות בשמיים, פלוני בן פלוני יתקבל לישיבה. אבל אין לסמוך עליו, כי הוא תלמיד. אז היות, ואין לסמוך עליו, אז הם לא באים אליו. ואז אם הוא יפסיק, אז הוא יפסיק. בסדר, אבל לא סמכו עליו. אבל מי שיוצא בריש גלי, כלפי שמיה, ומכוון, אז אומר, אני בא לתקן עולם מחוץ שדיים, בבקשה, אתה רוצה לתקן? הנה, תקן את אלה, 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 אלה. אלה צריכים תיקון, תטפל בהם. לכן, נחזור לעניינים. מי שלומד תורה, התורה מגנה ומצלה. כנר מצווה ותורה אור, היא תמיד מגינה ומצילה, אבל ראינו שגם מי שלומד תורה, עלול חס ושלום לחתור וליפול למדרגתו, וזה בגלל מה? גאווה. יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא סובל, גם אם תלמד תורה ותלמד תורה באמת, ברגע שיש שמץ של גאווה, הקדוש ברוך הוא מנתק מגע. כן, אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, וזה יכול לבוא.
אבל אמרו שאדם כל הזמן בהגנה, זה כמו שרבי יוחנן הכהן גדול,
נכון,
80 שנה היה בקודש,
נכון, ומתי הוא נופל? לכן אמרנו, יש, מתי אתה נופל? תראה, אני אגיד בפשטות.
לא, ועשה מחילה. כהן גדול רק כשנכנס לקודש הקודשים, הוא מדקדק במחשבות שלו.
אין ספק, אין ספק שבזמן שהוא היה בקודש הקודשים, מחשבתו הייתה דבוקה באחד. אין ספק.
איך אחד כזה יכול לכתוב?
אין ספק שבזמן שהוא עבד את העבודה, דעתו הייתה דבוקה באחד. אין ספק בשום דבר ממה שהוא עשה חוץ מפעם אחת. כלומר, פעמים כאלה. שאדם לא נמצא לא בעבודה, לא בעבודה. ולדוגמה, הוא נמצא במקום שבו בעבר היו אומרים, המתינו, המתינו, כי כך דרכם של בני אדם. והיו נכנסים לעשות אשר יצא. ושם אסור לחשוב בדברי קודש. והאדם חושב שם בדברי קודש. מה קורה מיד? הופ! זהו, נתפס אל התומה. בקל, ראית? כי שם התורה לא מגנה ולא מצלה. שם צריך שמירה מבחוץ. שמרוני, שמרוני, הצילוני, הצילוני. ככה מבקשים, היום אנחנו לא במדרגה הזו.
ומה תיקון?
בסדר, זה כבר דבר אחר. מי שמערר שם בדברי תורה, יש לו בעיה גדולה. אז הוא קודם כל צריך, על פי כל הכללים של תשובה, להתחרט, להכיר את החטא, להתוודות, לקבל לעתיד. ועל מנת שלא יכול לחזור לחטוא שם, שילמד יוונית עתיקה, ישים שם ספרים בשפה זרה, כן? וילמד אנגלית, פרסית, קורדית, רוסית, לא, לא יודע. שילמד שם היסטוריה של העם, לא יודע. שיבחר לו איזה משהו. שיעסיק אותו שם.
אחד שמע, שמעתי לאיזה רב, היה שם עושה חשבונות, לומד חשבונות.
כן, נכון, היה לומד שם מתמטיקה. שלמה המלך היה שם, היה משחק שחמט. ככה מסופר. הרעיון ששם ממש צריך מאוד להיזהר, ושם היצר מכה. שם זה המלחמה הגדולה עם חופשי התורה. עם תופסי התורה זה שם. במקומות האסורים בלימוד תורה, שם המאבק הכי גדול.
כי פתאום מוצא לי כעת.
כי שם, פעם, אני אגיד לכם, פעם, דיברתי עם הרב גץ, זרע צדיק הקדוש לברכה, שהיה אומר שיש גם היום, יש מספר פעמים בשנה, שאסור לכוון בכוונות הארי והרשש, בגלל שזה או האדם לא מסוגל לעשות כלום, כי הוא כל כך גבוה, שאין מה לעשות, או שזה ימים של דין כל כך קשים, שאומרים לאדם, אל תיגע, זה רק קודש בריחו, אתה לא יכול לעשות פה כלום. ימי הספירה לא מכוונים שום כוונות בשום דבר, למעט ברכת הספירה. ימים של בין המצרים, לא פשוט, יש חג הסוכות להבדיל, שלא מכוונים אלא רק בילל והנענועים. יש מספר פעמים. ואז הייתה מין אמירה כזו, אומרים, ממרה, מה הממרה? שכל השנה אתה מתפלל בכוונות הרשש, בכוונות הארי, כבר נגיד 30, 40, 50 שנה, כבר הכל ידוע ומפורסם בדעתך, ואתה מכיר ובקיא, וכל הזמן אתה מחזיק את הסידור מול פניך. למה אתה חושב? שם הטעות זה קריטי, זה לא, תגיד טעות שם לא נורא, זה קריטי. ובימים שהיה אסור, אז הוא תמיד היה ממרה כזו, שהוא צריך להתפלל מתוך סידור של ילדים של בית ספר. למה? כי אחרת כל הכוונות יבואו לו. מתי שלא צריך. כל השנה הוא צריך סידור. שם הכל בא. ואני בדידי אבא עובדה אני מכיר. כל השנה הם סידור. בימים האלה, אפלה ואפלה. אני אומר, איזה יופי. למה אבל עכשיו? למה עכשיו? אני לא צריך אותך עכשיו. וזה באמת, יש נפקא מינה. כי לפעמים אני מגיע למקום שאין כאלה סידורים, והסידור שלי לא הייתי. ואני תולש את השיער בקרחת כדי להיזכר. בדיוק בכל דבר ודבר. ובמי הספירה, אני מגיע למקום, ואין לי את הסידור. שיופי, אשרנו מה טוב חלקנו. הכל ידוע ומפורסם. ואני צריך להגיד, לא. אני תופם, צריך לתפוס סידור מהר. סידור של בית ספר, לוקחים מעמד אף מהר סידור. זה היצר. זה לבדוק, זה, כי הקליפות נדחות. אבל ברגע שהן יכולות להיכנס, הן מנסות להיכנס. כי אין וקום בעולם, יש או קדושה או תומה. אין באמצע. כי זה, לעומת זה, עשה אלוקים. יש את זה, אין את זה, יש את זה, אין את זה. לכן, צריך לזכור שאל לנו להתגאות בחיו זה בידיעותינו, יהיו אשר יהיו. כי בזה נופלים מדרגות עצומות, עצומות. רבנו, בעל אחד הברכה כותב על זה כמה וכמה פעמים, שהוא נפל בזה. שיהיו נפילות עצומות, כן. נפילות נוראות בגלל דברים כאלה. שהיה בו שמץ צדק, טרח, נגמר הכל. ירד תחתיות. אז כושר כן שאנחנו בקושי מתקרבים לכריכה של הספרים שלו. צריכים להיזהר. אז לכן, אני אומר את זה בהדגשה, אולי הרבה תפסנו מקום לזה, אבל זה חשוב. לא להתגאות ולא להרגיש שאנחנו כבר שנינו במדרגות. כי כל מה שאנחנו נבין, אם נבין, זה רק הפתח של התורה הזו שאין לה סוף. לכן נראה בפנים.
איזה פסוק פה אמרת להעתיק אותו ש...
אמרתי, יש פה פסוק בפנים, אמירה בפנים, שהוא כותב, ואני ממליץ לכתוב את זה על פתק, לשים את זה בספר שלכם, כל פעם שפותחים שזה יהיה מול העיניים. אומר כך.
כלומר,
אם בבר ישראל לומד סתרי תורה, אז יודע בבירור שתורת השם תמימה, מה זה תורת השם תמימה? כלומר, שלא נפתחה עוד, כי תורת אמת היא אינסוף. תדע שגם מה שאתה יודע זה כלום. זה עוד הרבה הרבה הרבה, אתה לא יודע. ותורה זה באמת משיבת נפש בתשובה שלמה. וכן מלימוד סתרי תורה יודע שעדות השם, שהם פרוסים ופירושים של הזוהר הקדוש, הם נאמנים מחכימת פתי בוודאי. ולכן, כן הלומד סתרי תורה, אז פקודי השם הם ישרים לפניו, ומסמכי לב בוודאי. כי אדם פתאום רואה את המצוות, הוא רואה בהם פתאום דבר אחר, את העומק שלהם. לא רק כי הקדוש ברוך הוא ציווה לשים ציצית, או הקדוש ברוך הוא לא רק שציווה אותו לשים תפילין, ולמה שמים תפילין, ולמה ארבע תוטפות בראש, ולמה רק תוטפת אחת ביד, מה העניין בזה? מה זה עושה? מה זה פועל? אדם שמבין שגם מה שהוא עושה, הוא משפיע על דברים אחרים, א', משמח אותו, ב', גם נותן לו טעם, זה המתוק מדבש, זה נותן לך, תשמע, זה לא משהו שהוא, כמו שנוהגים קלי דעת, לומר, עזוב, זה הכל יבש, אין, לא. יש סיבות גדולות מאוד. למעשה, כמו שלמדנו מקודם בשם הזוהר, אנחנו שותפים במעשה בראשית, שותפים לקדוש ברוך הוא. כי אתה מבין שהוא יצר את הדברים הללו על מנת שהעולם ממשיך להתקיים ולהמשיך לעמוד על עומדו. ועכשיו אתה מבין שאתה עושה את זה. אתה עושה את זה איך? יותר בשמחה, יותר בדקות, יותר במסירות נפש. כי אתה מבין. מה העניין בזה? לכן...
אדם יכול ללמוד סתרי תורה וזוהר והכל, ולא לכוון בכוונות.
כן, בוודאי. כי את הכוונות, את הכוונות, שאר הכוונות לא לומדים לא בזוהר, אלא בכתבי הארי, בשער מסוים. בשער הכוונות, בפרי עץ חיים. מי שרוצה ללמוד איך עושים. אבל מי שרוצה להיפגש וללמוד אותם, הוא פוגש אותם בכל מיני מקומות בכתבי הארי. גם בכתבים אחרים. אבל למעשה, למעשה, איך לומדים לעשות אותם, זה שער הכוונות על פרי עץ חיים. זה לומדים אותך, תכוון ככה ותכוון ככה ותכוון ככה. נכון, אתה תמצא גם בעץ חיים לפעמים שהוא כותב, ותכוון כך וכך. אבל הלב של כל הכוונות, זה שער הכוונות ופרי עץ חיים.
זאת אומרת, אדם שנכנס לסדרי התורה, הוא לא חייב לקבל.
הוא לא חייב, הוא לא חייב, ודאי שלא, ודאי שלא. אין חובה לאדם, אם הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לקבל עצמו, אז הוא לא מקבל עצמו. לא חייב. כי זה לא כמו פסק, לא מעכב, לא מעכב, לא מעכב. לכן, יש שתי גישות בלימוד הספרים הקדושים. אחד, בא ואומר את כך. אני מקבל עליי, כשאני בא ללמוד את סתרי התורה, שכל מצווה וכל עניין שכתוב בספרים הקדושים אני עושה. זה אחד, נפלא. אדם רוצה לקבל עצמו להחמיר, על עצמו. לא על אשתו, לא על ילדיו, לא על אף אחד, זה רק עליו. הוא לא יכול לאף אחד אחר. אבל, אני יכול להגיד, אני מקבל עליי כשאני לומד את סתרי התורה, לא רק לקיים את מה שאני לומד בצורה היותר מדוקדקת, היותר עמוקה, אלא גם לכוון בכל דבר ודבר בשמות הוויה, שמות השם שנמצאים שם. זה משהו אחר. לא מדבר כרגע מה גבוה מה נמוך, כי זה לא קשור. אבל זה מדרגה אחרת, זה עבודה אחרת. אבל פה אדם הכניס את עצמו ללמוד סתרי תורה כי הוא רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא. וזאת הדרך. והשני רוצה לא רק לדבוק בקדוש ברוך הוא בצד של העיון, אלא בצד של המעשה. אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מי שחושב שהוא לא יכול לעשות את זה, עדיף שלא יעשה את זה. שלא יקבל לעצמו דבר שאחר כך להסליח. כן? אז יש דברים בעזרת השם, אם נזכה ונראה שכל אחד איך שהוא ירגיש, זה יכול להיות שבעזרת השם עם הזמן, אני אגיד לפלוני, תשמע, יש לי, בוא, ברכה אחת, תכוון בה, רק בזו, לא יותר. אז זה גם, זה תלמיד, זה בסדר, מותר לו. ואז ירגיש טוב יותר, יהיה ברכה שתגרום לו להידבקות, לתחושה באמת טובה. אז יהיה, נגיד, בנושא של תפילות, או ברכות מסוימות, כדי לדביק אותו עוד יותר אל הקדוש ברוך הוא, כי מזה יהיה לו מספיק אנרגיה להמשיך גם בלי. בלי הכוונות. אבל בעזרת השם, כאשר נעשה, השם יצליח בדרכנו. לכן בואו נמשיך בפנים. וכן הלומד סתרי תורה, את פקודי השם ישרים לפניו ומסמכי לב בוודאי. וכן מצוות השם, הם ברא לו. כלומר, ברורים. ברא מלשון נקי, ברור. בלי שום פסולת של קושיות, אפיקורסים כאן אותה. איך אמר לי פעם מישהו בשם אחד האדמו"רים? אמר, שאם מאמינים בקדוש ברוך הוא, באמת אין שום קושיות. ואם לא מאמינים, אין שום תירוצים. זהו. אז אם באמת מאמינים בקדוש ברוך הוא, שזאת תורתו, והיא ברא, אין קושיות, אין פסולת, אין בלבולים, כלום. כי היא ברא, היא נקייה מפסולת. זה דרך סתרי התורה. ולא עוד אל השם, לא מאירת עיניים בעת עשייתם. כשאדם עושה מצווה, הוא למד בזוהר, למשל, שמצוות הצדקה, יש בה, כשאתה נותן את הכסף המעט שאנחנו נותנים, אני ברחוב, אנחנו עושים פעולות עצומות בעולמות עליונים. אנחנו למעשה מזרזים את הגאולה, מקרבים את הגאולה בפעולה הזו, כי היא משפיעה על הקשר בין כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא והשכינה. אז כשאנחנו מבינים את זה, אז גם לפעמים קשה לנו, כי אנחנו רצים לאוטובוס ואיזה מישהו בדיוק נתקע לנו ומטריד אותנו, אז אנחנו נוציא את הכסף מהכיס וניתן לו. בלי לכוון, אבל ניתן לו. כי אנחנו יודעים שבפעולה הזו, אנחנו מזיזים עולמות שלמים.
כן. זה פשוט בשמחה, אבל הייתי משהו מוזר. בחתונה. התחילו להיכנס עשרות אנשים בלבוש חרדי, מסתובב בין השולחנות, וכל אחד...
עם פיתקי. מוכר.
ואני היה לי הרבה זה, והענק שלי, לא רציתי להרס את התחושה, אבל אלף לא ידעתי אם זה מקובל או לא מקובל, כי אנשים יקמו את הפרצוף. אתה אוכל שניצל, וכל הזמן עושים לפתח.
כן.
לא ידעתי איך להתייחס.
טוב, הדבר הזה מוכר. הדבר הזה מוכר יותר במרכזים חרדיים. שיש הרבה באמת שבאים ואוספים כסף. בדרך כלל, חלקם, הם עושים צדקה עבור מישהו. לא עבור עצמם, או עבור מוסדות כאלה או אחרים. אני יודע שיש בזה מספר דעות בשנים האחרונות, כי רבו מאוד פושטי ידיים, לצערנו. ויש חלק מהמקומות שכבר אמרו לא. זהו. יש מצווה בזוהר הקדוש שכותב שאדם שעושה שמחה, אז שיזמין עניים לשמחה, אחרת לא שמחה אמיתית. ולומדים את זה מסוכות. בזוהר, מי שרוצה להסתכל, יסתכל בזוהר, סוכות, כעניין של האושפיזים. מאמר האושפיזים, שם זה מופיע. אבל, מה הם עושים? שם בעלי שמחה, שיודעים שזו מצווה לכתחילה. באמת, שם המצווה נקראת מצווה של שמחה, של חתן וקלה, במובן הרוחני, קודש הבריך ושכינתי. והם מזמינים עניים, פונים בגוף שמטפל במשפחות שיש להם קשיים. הם מזמינים, מזמינים משפחה, שתיים, שלוש, ארבע, כמה שהם יכולים. והם באים באולם ואתה בכלל לא מבדיל ביניהם. כי הם לבושים יפה, לבושים כמו אורחים. אפילו בעלי השמחה לא יודעים מי הם. הם באים עם הזמנה. זהו. כי הם נותנים הזמנות לגוף הזה, וזהו. באים אנשים, יושבים. זה, אף אחד לא יודע מי הם. שלום על ישראל. אני פגשתי כמה דברים כאלה, סבתי עליה שלום פעם, סיפרה, הייתה אישה כבר מאוד זקנה, נפטרה בגיל מבוגר. אני פעם סיפרה שיצא לה בכמה חתונות שהיו במשפחה, היא פגשה אישה זקנה שישבה מולה, פעם הראשונה, טוב, דברי, שלום, שלום, טוב, יצא כמה שבועות אחר כך, שעוד פעם נפגשו בחתונה, נו, החתונה השלישית כבר, נפגשו קרובות, אז היא ניגשה לסבתא שלי בשקט, אמרה, תגידי, גם את באה לאכול בחתונות? כבר ידע, באה לאכול בחתונות. סבתא שלי הייתה, סבתא של הקלה. אבל זו אישה שאתה באה עוברת מחתונה לחתונה כמעט כל יום לאכול, כי לא היה למה לאכול. הנה, זה ענייה, אבל אף אחד לא אוכל עליה כלום. שעז כן, באה, מכה, נכנסת, יושבת ואוכלת. אף אחד לא אמר לה כלום. היום אני יודע שכל אלה שיודעים שהם הולכים למקומות ששם יש את המנהג הזה שהרבה אנשים באים ואוספי צדקה. אז יש כאלה שבבית מתכוננים. זה לי, כל נקראת אלוהיך ישראל. הם באים ויש להם ארנק מלא כסף קטן. כי הם כבר מכירים. וראיתי דברים כאלה. והם פותחים, יש להם בלי עין הרע, לוקחים מעשרה, אני יודע, 10 שקלים, פורטים אותם לעשרות אגורות, או 50 שקל פורטים אותם, ויש להם בלי עין הרע, מספיק, לתת לכל מי שנכנס. אז יש מקומות שזה כך, יש מקומות שזה אחרת, המנהג פה באמת מנהג המקום. יש אנשים שלא מרוצים מזה, נכון? יש אנשים שלא מרוצים מזה, כי זה מפריע. אז כל אחד יעשה. כי פה העניין, העניין של הצדקה, הוא לבעל השמחה. זה החובה. כל האורחים שמוסיפים צדקה, זה כל משהו אחר, זה בדין צדקה, כל הפושט יד. אבל המצווה והחובה היא לבעל השמחה, ולא לאורחים.
עכשיו אם בעל השמחה רוצה להגיד שמה לשומר, אל תכניס כאלה.
בסדר, הוא יכול להגיד.
לא, זה פוגע פה מבחינה רוחנית?
כן, הוא יכול להגיד.
לא, השאלה שהיא מבחינה רוחנית זה פוגע בו.
ודאי. ודאי. אדם שמונע מלהיכנס, אלא אם כן, הוא הכניס, אני אומר זהו. אז הוא את שלא עצה. אומר, אם הוא מכניס עניים, פותח שולחן העניים, אפילו לא יודע מי הם, הם באים ויושבים ואוכלים, ויש כאלה שבאים עכשיו לאסוף, יכול להגיד אל תכניס. כי אז הבעלים, האדם בעל השמחה, הכניס, פתח. אבל זה דיון ארוך, אני יודע שהאחרונים דנים בזה. וגם בחצרות האדמורים הנושא הזה עולה מדי פעם. כמו שלא מזמן היה גזרה, שמחה, ברוך השם, שעלה הדעת הזו. שאסרו בעולם החרדי שמנה בחתונה תהיה מקסימום במחיר כזה וכזה וזהו. כי התחרות הלכה וגדלה, הלכה וגדלה, ואנשים שם בקושי חיים מכוילל ונכנסו לחובות עצומים.
איפה עשו את זה? אצל החסידים?
כן, אצל החסידים. וגם אצל היטאים שמעתי שזה כבר תפס, שזהו זה. לא יותר מכך וכך אנשים בחתונה, לא יותר וכך וכך מנה, נגמר הסיפור. לכן, השם יעזור. תקרא בבקשה את ההמשך.
ולא עוד, אלא שהם לא מאירת עיניים בעת עשיותם. הוא יודע עד היכן חבר מקצועות אלו. וכן על ידי לימוד סתרי תורה, יראת השם טהורה עומדת עליו. טהורה עליו באמת לבבו, בלי שום סייג. ולא עוד שיראה אמיתיות שלו, שיראה אמיתיות שלו, היא עומדת לו לעד. כן, אז יראת השם טהורה, מה הכוונה? שטהורה בלי שום סייג. ולא עוד, אלא היא עומדת לו לעד. לכן כשעובר עליו משפטי השם, משפטי השם הכוונה היא שיש לו צרות ואיסורים. אני יודע בבירור. שהוא אמת מעט הקדוש ברוך הוא. ואל ירא אחר מידת משפט שלו. אלא בוודאי צדקו יחדיו. ועד כאן חושב דוד המלך עליו השלום. מדרגות פרטיות. ומי שלומד סתרי תורה. ואחר זה אמר כלל. שלימוד הקדוש הזה הם הנחמדים לו מזהב מזבס. ומתוקים לו מדבח חינוך וצופים. לזה בא לכל מדרגות הנעל, כלומר דווקא מי שהוא באמת רואה את הלימוד הזה, שהוא נחמד לו מזהב ומפז, מתוק לו מדבש מבצפים, אז הוא בא גם לכל המדרגות שכתובים. בפרט בגלות האחרון הזה, ודאי נאמר על אלו שנודים בסתרי תורה, ללא תורתך שעשווי, אז עבדתי חס ושלום ועוני, כאן נודע למשכיל דקדושה.
אז עבדתי בעוני. מה העניין הזה של אז עבדתי בעוני? עניין הזה של אז עבדתי בעוני, אדם צריך לדעת, יש בנטילת ידיים שאנחנו מברכים, כשאנחנו נוטלים ידיים בבוקר, וכשאנחנו נוטלים ידיים סעודה. אנחנו אומרים אשר קדשנו במצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים. כתב רבנו ארי, רבנו חיים ויטל, שם צריך לכוון בראשי תיבות. על, עוד עין, נון, של נטילת ידיים, יוד, עני. אנחנו למעשה נמצאים בעוני. אנחנו עניים. כתוב במשנה, ויהיו עניים בני ביתך. מה הפירוש ביארתי שם? מה זה ביהיו עניים בני ביתך? יש, אדם צריך לדעת כל הזמן, שהוא בעניות, ואין עני אלא בדעת. דעתנו קצרה, ואז שגלתה שכינה מבית שני, ועד היום אנחנו בגלות. גלות רוחנית, ברוך השם, שכבר לא בגלות פיזית. אבל אנחנו בגלות רוחנית. אין לנו לא סנהדרין. אין לנו נביאים. אין לנו. אין לנו בית המקדש. אין לנו אש יורדת מן השמיים. אין לנו כהן שעומד ומשרת דר עליון. אין לנו. כלומר, יש לנו המון תחושה של כיף, של גדלות. אנחנו בעלי רכוש, בעלי ממון, בעלי עסקים. אנחנו יושבים בישיבות, עומדים תורה ברוך השם. כל התור נשמע בארצנו, התור אותיות, אותיות תורה. כל התור נשמע בארצנו, ואין מקום כמעט שאין בו תורה, אפילו במקומות שלא חשבנו שאי פעם יהיה, במרכז, מרכזים של שם היה אנטי והתנגדות ומה שלא, יש היום ישיבות, היום פותחים כוללים, היום פותחים ישיבות, ואין פה צפר ומצפצף להפך. אותם עצמאים באים ונכנסים, וכל התור נשמע בארצנו. אבל עדיין אנחנו עניים. עניים בדעת. כל זמן שלא יהיה מקדש, אנחנו עניים. ולכן, מי שלומד סתרי תורה, צריך לדעת שהוא עולה ממדרגה למדרגה בבחינת הדעת שלו. היום הוא יודע א', מחר הוא יודע א', 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 אחד. א', א', שתיים. יש עוד הרבה א'ים שם. יש הרבה מדרגות בתוך א' הזה. אבל, מה שהוא ידע אתמול ומה שהוא ידע מחר, זה כבר שונה. יש לו ידיעה גדולה יותר. אבל הוא עדיין עני. כי אלמלא זה שהאדם ילמד ויבין סודותיו יתברך, ויבין, בפרט בזמן הגלות, שסתרי התורה הללו מוציאים אותו במידה מסוימת מהגלות הרוחנית שלו, אז אבל איתי בעוני. אם אדם לא יחבר את עצמו וילמד קצת, קצת יתעם מסודות התורה, הוא ילך חס ושלום לאיבוד. הוא יובד בקושי של הגלות הרוחנית. הוא פשוט ילך לאיבוד, ואנחנו רואים בצערנו הרב שמי שרחוק מהדברים הללו, לא קל לו לקיים תורה ומצוות, כי הוא מרגיש כמו מכונה. הוא פועל ועושה, והוא לא מבין למה. קשה לו. יש לו ירידות, יש לו... הוא כל הזמן מתלטל כמו עונייה בים, יש שערה. אבל מי שמבין ומתעמק ויודע, אז זה כמו בפני הים. כשאנחנו מסתכלים מנמלה פני הים, מה הם נראים? מים, גלים, ולא רואים כלום. שום דבר. אבל אם אדם מוכן, שם בלונים על הגב, שם שנורקל, מצליחה, יורד למטה, פתאום גדע עולם ומלוא. פילי פלי. לכן, זה אותו דבר. אבל צריכים לדעת, שגם כשאנחנו צוללים למטה, במציאות בעולם הזה, מי שלמד פעם צלילה יודע, שיש עומק מסוים שממנו אין המשך. ושם יש עוד הקילומטרים הקילומטרים שיד האדם בכלל לא הגיע. כי אין שם אף אחד שיכול להישאר, שום חפץ, שמסוגל להישאר, כי הוא מתפרק מהלחץ האטמוספרי של המים. ככה גם סתרי התורה, מדרגות ומדרגות. צריכים לדעת שאנחנו צוללים וצוללים וצוללים, ועד אנחנו לא עניים בדעת לגמרי. אבל אנחנו נשאר עניים מול העומק. כי אם אנחנו נרד לאן שלא צריך, אנחנו נתרסק מהלחץ האטמוספרי של הספירות, של הקדושה. מה שמרסק זה הגאווה. כי כל זמן שהאדם צולל במימי התורה, מים שאין להם סוף, אבל יודע שהכל מאיתו יתברך, והוא עדיין מרגיש את עצמו שהוא שום דבר, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו. הקדוש ברוך הוא איתו. אבל ברגע שחס ושלום אדם מתבלבל, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. מיד הוא מסיר את ההשגחה, מה קורה אתה מתרסק. לכן אמרתי פעם, אחת השיחות שהיו לי בהושענא רבה. אנחנו אומרים, אני והוא הושיענא. אני והוא הושיענא. אני והוא הצליחנה, אני והוא הצליחנה. זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אין אני והוא יכולים להביח. אתה אומר, הושיע ענה, אצליח ענה, שאני לא יפול בזה. אתה מבקש רחמים. כי האדם מטיבו יכול ליפול בזה. לכן נסכם. לולא תורתך שעה שועי, אז עבדתי בעוני. וזה האדם צריך לדעת. שהתורה צריכה להיות אצל האדם בחינת שעה שועה. מה זה בחינת שעה שועה? שכל הזמן, כמו ילד, יש לו משחק שהוא מאוד אוהב, כל רגע פנוי, הוא משחק איתו. כי זה שעשוע שלו. והיא לא שעשועים. אנחנו מתפללים מרצון. קודם כל אני אומר, אני חייב. חייב בשמכם לברך את ידידנו האהוב, הכהן, הבן ומשה, שזכה השבוע להשלים חסרונו. הקדוש ברוך הוא השלים חסרונו והוא התחתן. וברוך השם שיזכה לרוות נחת. הוא ואשתו בזיווג שני, שתהיה באמת כמו שמה שמה בישראל, כשמה של אחת מהם הנביאים ששקול כנגד משה ואהרון, ויחד הכהן ואשתו יזכו באמת לרוות שקט, שלווה, שכינה, קדושה, כל מה שזוג מצפה. חסר לנו אותו היום, אבל אנחנו שמחים בשמחתו כל כך, שטוב שהוא לא קל. אם הוא היה קל, אנחנו צריכים לשלוח אותו מפה. אני יכול ללך מפה. כתוב, ושימח את אשתו, תלך מפה. אל תחפש פה עכשיו. זה לא הזמן. אז אני שמח שהוא מבין לבד, והוא תמיד חכם, שתדעו לכם קרן, אני אומר שלא בפניו. רבנו משה, תלמיד חכם גדול. תלמיד חכם גדול בישראל. בא לידיעות גדולות. והוא פה מצטנע. מדי פעם הוא שואל שאלות, אבל הוא מצטנע. שתדעו לכם שהוא תמיד חכם גדול. אז יהי רצון באמת שהקדוש ברוך הוא ישפיע על המשפחה החדשה שנבנתה השבוע שפע טוב. בכל עניין ודבר. ובעזרת השם שנזכה כולנו באמת להבין מעט שבמעט בסתרי התורה, אבל יותר מזה להבין שאנחנו לא מבינים כלום. שאנחנו לא מבינים דבר בחצי דבר. יש לי ידיד קרוב. רבנו צורי. אני אשמור על ההמשך. שהוא אחד מהוותיקים בישיבת המקובלים בית אל, וידיעותיו ועומק מחשבתו הייתה עד כדי כך שראש הישיבה עכשיו אחרי הסתלקות הרב גד זצל עלה על כיסאו נר ישראל, הרב אביחי ישראל, איש ענק שיושב היום על כיסא הישיבה, ראש הישיבה. רק תבינו, הישיבה הזו הייתה המאור, עוז ומגדול לכל העולם היהודי בנושא המקובלים. ישבו שם אבי חיון, הרשש, אלא זה היה מי שיושב שם. רב גץ היה לפני, בדור שלנו. עכשיו יש שם הרב ישראל אביחי, תארו לעצמכם, הוא שימש שנים רבות את הרב גץ. הוא היום בראש הישיבה. וחברי קרוב מאוד מאוד בלב ובנפש, הרב צורי, יום אחד פנה אליי ואמר לי, אני לא יודע מה לעשות, אבל הרב אביחי הורה לי להיות שליח הציבור בישיבה. אתם מבינים מה זה שליח הציבור בישיבה של המקובלים? זאת אומרת שהוא מעלה את כל התפילה של כל המכוונים. הוא זה שצריך לתקן מה שלא בסדר, אם יש כדבר כזה, ולא יודעת שכולם, שליח דיבור. אז אני לא רוצה, אני פוחד. אמרתי לו, מה יש לך לבחון? הרי אנחנו יודעים, ומכירים מצד הרב אביחי ומצד הרב גט שמינה אותו שיהיה איתו. ברוך הבא. שמה? שאם מינה אותך, אז כנראה אתה ראוי שצריך את זה. אמר לי, לא, אני פוחד וכו וכו. אז אמרתי לו, ברוך הבא. אמרתי לו, תראה, כתוב בספרים הקדושים, אשרי אדם מפחד תמיד. מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? אם הוא לא מפחד תמיד, הוא לא אדם. למה? כי אם אדם מפחד, ממה הוא מפחד? מפחד מהדר גאון, הקדוש ברוך הוא. מזה הוא מפחד. אז אם אדם מפחד, מפחד מהקדוש ברוך הוא, הרי ממילא הוא אדם. כי מה הופך את האדם להיות אדם? אדם שלו. אדם יש בכל דבר חי. אז זה לא אדם. מה הופך להיות את האדם? להיות אדם האלף. כשאתה לוקח את אדם, מחבר אותו לאלף, אני האדם. אז אם יש לך אלף, ויש לך יראת שמיים, ויש לך פחד גדול מהעבודה שאתה צריך לעשות, ממילא, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, יש שליח ציבור. הוא נהיה שליח ציבור. הוא מתפלל שם, אבל הוא כל הזמן מנסה, הוא מפחד מזה, העבודה קשה מאוד שם.
הוא מחפש
תמיד מחליפים. הוא עושה את העבודה, אבל הוא מרגיש מאוד כבד, מאוד מאוד קשה לו. מאוד קשה לו, כי זה אחריות כבדה. אנחנו צריכים לדעת, שמי שלומד לפנימיות התורה, אם הוא רוצה ואם לאו, הוא הופך להיות שליח. הוא הופך להיות שליח ציבור. כי אומר הרבנו שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. אומרים לו, בזכות הספר הזה שלך, יפקוד מן גלותה. כלומר, בזכות הלימוד בספר הזה, אנחנו למעשה, כל פעם שיושבים ולומדים בו, לא רק פה, בכלל, כל מקום שלומדים, ספר הזוהר, הגאולה כביכול מקבלת עוד דלק, בנסיעה שלה אלא קו הסיום, קו הגמר. אז יש לנו אחריות ציבורית, יש לנו אחריות כלפי כלל ישראל. אז זה רק צריך ללמד אותנו מה שכותב רבינו צבי אליעזר כאן. בגלל גודל האחריות, אנחנו צריכים להיבהל. צריכים כל כך להיבהל ולהבין שזה לא נותן לנו שום מקום חז ושלום להרים ראש. כי אז עבדתי בעוני. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. להסתכל על הדבר הזה, לימוד על הסודות של התורה, כשעשוע ראי אצלו שעשועים, אבל מצד שני, צריך לדעת, להיזהר. כי התורה היא תורת אמת. והתורה היא תורת אמת, לא יכולה לסבול שקר. שקר ואמת, לא נפגשו. זה לא הולך ביחד. אז ירצון באמת שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות דלים בגאווה. עניים בגאווה. ומלאי תאווה. ללימוד סתרי התורה, תאווה של קודש, עזות דקדושה קוראים לזה. להיות כל הזמן בחינה של שעשוע. איפה שלא נהיה להתגעגע לזמן הזה, שבו אנחנו יכולים לשבת, ולטעום טעמה של תורה. אז באמת שיש שבוע טוב, ושבת הבאה אנחנו מברכים כבר חודש, חודש שבת, כן, היום עשינו מברכים, שבת הבאה כבר מברכים הלב. תחיל מי שנוהג להגיד ברכה על הלב, ומי שנוהג לומר בלי ברכה. אבל שבת הבאה אנחנו כבר מברכים ממש בפועל, חודש שבת, אומרים הלל, והברכה, היום אנחנו מזכירים, כן, אנחנו עושים, עוד פעם, אני אבדיל. יש ברכת החודש שבו אנחנו מכריזים על החודש. מתי היה ברכה חלה? באלף בחודש. כלומר, באותו יום נפתח הצינור של החודש הזה. זאת אומרת שבחודש שבת...
שבתות ומתפללים פה, כן.
כן, בוודאי. בשבת...
אנחנו עשינו את העת הזה, אתה יודע, כל הבעלי אנחנו עשינו.
ברוך תהיה.
השעון הזה שלי, חביבי.
ברוך תהיה. אוהו,
בזמן.
אתה רואה, יש לך זכויות.
אוהו, ברוך השם.
לכן, אנחנו יודעים שכל חודש וחודש מאיר שם הוויה אחר באותו חודש. בצירוף אחר. פעם זה ביושר, וזה אחר כך הולך ומשתנה כל הזמן, כאשר חודש אדר הוא האחרון. שזה הפוך לגמרי. אבל חודש שבט זה מתקרב, שבט אדר, אנחנו נמצאים כמעט סוף הצירופים. כן, סוף הצירופים של שמות הוויה. זאת אומרת שאנחנו נשלים את הצירופים, למעשה תיקנו שנה בצירופים. חודש שבט, זה החודש הקרוב ממש עוד שבוע. ובחודש שבט אנחנו יודעים שבו יש חידוש העולמות, כי הוא יום הדין, תחילת יום הדין. ולכן ירצון באמת שבשבת הבאה, יגזור עלינו הקדוש ברוך הוא טוב, שפע טוב, רק טוב עלינו, ועל הצומח, ועל הדומם, ועל כל מה שכל אחד צריך וצריך, ואני אגלה לכם סוד אחד. שבת הבאה שאתם עומדים, אומרים הלל, יש תפילה שאנחנו אומרים, מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. כשאנחנו בראש השנה שם אומרים, אנחנו מכוונים בשמות שיש בתקינה קדישה. שמות גדולים מאוד.
בראש השנה?
כן. כשמזכירים שופר, אז שם אנחנו אומרים, מן המצר קראתי יא, אומרים, מה זה מן המצר קראתי יא? ענני במרחב יא זה השופר. אז שם אנחנו מזכירים את השמות של הדקנה. ככה בכל פעם שמזכירים הלל, אנחנו מכוונים בשמות שם. שמות של הוויה שבדקנה. עכשיו שבת הקרובה אומרים הלל, ובהלל הזה כשאתם תגידו מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא, תיקחו את היוד והה שמן המצר,
יוד קי,
כן? אפשר להגיד יוד והה, כי אני מפריד יוד והה.
אנחנו לומדים דואר כל השבוע,
ברוך השם.
ו
השתבח שמו. ו אחר כך במרחב יא. אמרתי את הפסוק, זה בסדר. אז לוקחים את האות י' וה' הראשון, והאותיות י' וה' השני. מה יש לנו ביחד? היה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נכון? וזוכרים, פעם חידשנו בשם הבן איש חי, שכתב, זה למדנו היום בפרשה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה שמי וזה זכרי לדור ודור. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. רק שאתם תגידו בשבוע הבא, בהלל, השתי היוד והה, ועוד יוד והה השני, תחברו ביניהם, כן? לחבר ביניהם במחשבה, ולהגיד, להרהר בפסוק בלבד, לא לומר, להרהר בו, ומה שאומרים, בסוף עלינו, ביום ההוא יהיה, השם אחד ושמו אחד. בסדר? לקחת את הפסוק הזה של היוד והה הראשון, ולחבר לאות היוד והה השני, ובמילה יצא, ביום ההוא יהיה, השם אחד ושמו אחד. אנחנו יודעים שהשם הזה הוא הפנימי. שם הוויה הוא הפנימי. יש לו מקיף. מה ששומר עליו. כן? כמו קופסה. יש את התוכן, אנחנו שמים בפנים, הקופסה מבחוץ, שומרת על מה שבפנים. שם הוויה תמיד הוא פנימי. אז מה שומר עליו מבחוץ? אנחנו כבר למדנו שגם בפרשה שלנו. ומה אומר עליהם? יש לך אני עליך. האותיות א' וה' ואותיות י' וה', זה מה שמקיף. אז זה תחשבו שאתם אומרים את ההלל. אי, אנחנו מתחילים, מן המצר קראתי יא, תזכור, ענני במרחב יא. מיד כאן נגיד, במחשבה בלבד, ביום ההוא יהיה, השם אחד ושמו אחד, ויש לחני עליכם. שני פסוקים, להרהר בהם, והשאר תניחו למי שיודע מה לעשות עם זה. אבל זה אין שבעיה, מה?
אז מה זה יהיה? זה לא שם.
לפי הבן ישחי, לפי דעת הבן ישחי, זה יהיה השם לעתיד לבוא, שיגידו בפה. לא יהיה יותר את השם הוויה, אלא יהיה השם, כמו שאמר הפסוק. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כי הוא אומר, מה זה השם אחד ושמו אחד? שגם זה וגם זה יהיה אחד, אותם אותיות. לא ישתנו האותיות. היום האותיות משתנות. אבל לא ישתנה. יהיה אחד. בסדר? אז זה ככה טיפ, חודש ועד, יהיה רצון שנזכה לגדול ולפרוח, להצמיח את בנינו ובנותינו, לדרך התורה, האמת והשלום אהבו. שבוע טוב.